שלום לכולנו וברוכות הבאות. אתם כאן איתנו על בלנס, הקול של הפורמה. הפודקאסט למעצבות, בו אנחנו מנהלות שיח איכותי בגובה העיניים עם נשים מובילות מהתעשייה שלנו. כאן אנחנו נדבר על עיצוב, נחשוב על איזון, נפתח ראש, נשתף ונקבל השראה. כאן איתכם היום נעמי גלבך ושבי ציטרון. אנחנו שמחות לארח כאן היום את בת שבע כץ. בת שבע היא מנהלת הסטודיו של משרד פרסום פרונט. היא אחראית על הסטודיו ומנהלת את המעצבות. אם אתם לא מכירות, אז פרונט הוא משרד מיתוג ופרסום צעיר, חדשני ונמרץ, שהוא מאוד מוכר בגלל הרבה פרויקטי נדלן. אתם מוזמנות גם לגלול עוד קצת בעמוד, פה איפה שאתם מקשיבות לפרק, ולראות את העבודות המצורפות של המשרד, אני בטוחה שתזהו אותן. אז זהו, בואו נתחיל. שלום בת שבע.
שלום וברכה.
טוב, אז בת שבע, תרצי לשתף באיזו התלבטות, קונפליקט שהיה לך בתהליך המקצועי שלך?
ממש בתחילת הדרך, ככה איזה שנתיים אחרי שהתחלתי לעבוד. עבדתי יצא שעבדתי כבר באיזה 2-3 מקומות עבודה, ואז פנו אליי משרד פרסום פרונט, שבסוגריים זאת אחותי וגיסי, והציעו לי לבוא בעצם להקים איתם את המשרד הזה, היו להם כבר כמה לקוחות. הציעו לי שכר יותר טוב ממה שקיבלתי בפער משמעותי, וכמובן שזה היה גם התקדמות מאוד גדולה מבחינה מקצועית. המקום שעבדתי בו היה פחות נחשב, אומנם פרונט עדיין לא נחשב כי הוא עוד לא היה, אבל אני מתכוונת מבחינת סגנון העבודה הוא היה פחות נחשב מקצועי, וסירבתי. סירבתי אפילו שכאילו זה היה שכר הרבה יותר גבוה ו תנאים יותר טובים. במקום עבודה שעבדתי בו היו דרשו ממני שעות מאוד מאוחרות, וקיצור היה תקל אחורה, ואני שאלת עצמי למה לא התקדמתי. אז לא אוכל לבוא לבורא עולם ולהגיד לו לא נתת לי הזדמנויות, כי בורא עולם נתן לי הזדמנות מאחורי הדלת, ואני פשוט לא הסכמתי לפתוח את הדלת להזדמנות ופשוט לצאת צעד אחד מחוץ לאזור הנוחות שלי, שתמיד זה דורש כוחות. זה אפילו שזה משפחה לדוגמה, כן, זה דורש, זה מקום עבודה חדש, זה סגנון דברים חדשים, זה דורש ממך להזיע קצת יותר, אבל הבנתי שאם אני לא הולכת להזיע, אני פשוט לא הולכת להתקדם. אז בסוף פשוט קמתי ועזבתי, וזהו, הכל היסטוריה, אני כבר שם הרבה מאוד שנים. ממשיכה להזיע, אגב.
מה שמעניין במיתוג של פרונט, יש לו מיתוג כזה שהוא מתעסק בעיקר עם עולם של נדלן. אם זה באמת ככה? איך זה לעבוד עם כל כך הרבה לקוחות באותה נישה? הלקוחות לא חוששים? איך אתם ממציאים את עצמכם כל פעם מחדש? תספרי קצת, משרד פרסום בנישה של נדלן.
אז קודם כל, אנחנו לא ממתקים את עצמנו רק כנדלן, הדברים פשוט התגלגלו ככה. זאת אומרת, כל פרויקט שרואה את לאו דווקא מתחרים שלו, אנשים מהתחום שלו שנעשתה עבורם עבודה טובה, אז מטבע הדברים מחפש את המקום הכי טוב ללכת אליו, וזה נהיה ככה שפרונט זה המקום הטוב למתג נדלן, וזה פשוט קרה תוך כדי. אנחנו דווקא כן היו ויהיו פרויקטים נוספים, תחומים נוספים, אבל ברור שאי אפשר להתעלם מזה שזה אחד התחומים שאנחנו הכי חזקים בהם. עכשיו השאלה היא איך אנחנו ממציאים את עצמנו כל פעם מחדש, ובאמת אני זוכרת שכזה אחרי איזה 2-3 הגיע עוד לקוח מתחום הנדלן, ואגב הרבה מהנדלן שלנו גם בירושלים, והוא נדלן יוקרתי, שהאוכלוסייה היא לא אותו דבר, אבל היא פחות או יותר אותה רמת אוכלוסייה, כאילו זה ממש כאילו לעבוד כאילו לאותו לקוח כל פעם במקום אחר, או נתונים שקצת משתנים. אז אני זוכרת שבמשרד אמרנו מה, כאילו יכול להיות שאנחנו עוד, כאילו איך נמציא את עצמנו עוד פעם מחדש, אבל מסתבר שדווקא במקום שיש מגבלה, ובטח כל אחת שעובדת בתחום עיצוב מכירה את זה, שיש לך איזה לקוח שמגיע עם רשימה של הוראות, ויש לו בדיוק, הוא כאילו בדיוק יודע מה הוא רוצה, ואז את אומרת לעצמך, וואו, הוא ממש מגביל לי את היצירתיות, אני לא אוכל להגיע לשום דבר. אבל דווקא מהמקום של המגבלה בדרך כלל, לפחות ככה אני חוויתי, אז נכון, הזדעתי יותר, אבל בסופו של דבר פרצתי דרך מדויקת יותר, והגעתי לרמות גבוהות הרבה יותר. עכשיו בתוך הנדלן אני אזכיר פה איזו הרצאה ששמעתי בפורמה של פרט יפה,
כן.
של הטרנדים.
כן.
ובהרצאה שלה פתאום הבנתי שמשהו שקורה לי, כשאני באה למתג, אני בעצם מרגישה את ה... קודם כל, תזכרו שהפרויקטים נפרסים לאורך שנים, אוקיי? אנחנו כבר 9 שנים, 10 שנים בתחום. האופנה משתנה, העיצוב משתנה, סתם, הדברים, הטרנדים משתנים, אז בכלל העיצוב משתנה, אוקיי? וגם היכולת לאפיין פרויקט בצורה ממוקדת היא דווקא כשאתה בתוך התחום, כי אתה יותר מבין את ההבדלים בין אחד לאחד, ואתה זה שיודע לקרוא את המפה הכי, הכי מדויק, ואז אתה הכי מביא את זה, אתה יכול להביא את זה בצורה הכי טובה לצופים, נקרא לזה. ובאיזשהו מקום יש לנו גם איזשהו יותר נוח לנו, כי יש לנו כבר סל כלים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו, לדוגמה, אנחנו תמיד צריכים לעשות מפה, אז אנחנו, יש לנו המון סגנונות שאנחנו מייצרים למפות, כל אחד כאילו לפי האופי המיתוגי שלה והכל, אבל כבר אנחנו, את השלד יש לנו.
אז מה היה בהקשר להרצאה של אפרת? מה הייתה התובנה שם?
התובנה של אפרת היא שבעצם היא דיברה על תחושה, שיש אנשים שמרגישים את הטרנדים באוויר, שמרגישים את ה... אז אני חושבת שהגענו לאיזה מין... כאילו אני מקבלת פרויקט נדלן ואני כבר מרגישה אותו, אני מרגישה אותו כמו בן אדם, אוקיי? הוא לבוש כבר מבחינתי.
כן.
ואני יודעת לאן אני רוצה ללכת, אני יודעת איזה השראה אני מחפשת, אני יודעת איזה עיצוב אני הולכת לתת לו, כי זה כבר, זה כאילו משהו בתחושה. אני אפילו לא יודעת, כאילו, לא תמיד אני יודעת להסביר, יש תחתיי גם צוות, שאגב כל אחת מהן מהצוות מעולה בפני עצמה, שהם לא, אני לא מנחה את הצוות שלי, אנחנו עובדות בעבודת צוות, אבל אני זאת שנפגשת גם עם הלקוח. אז את התחושות והכל אני כבר יכולה להעביר להם כאילו לא פגשתי מוצר, פגשתי בן אדם והוא כבר לבוש, והטרנדיות שלו היא, תראי, יש את ג'רוזלם אסטייטס לעומת רמות 360 שהם פורסמו בתקופה מקבילה ואי אפשר לומר בכלל שהם דומים מבחינה עיצובית.
נכון.
ולשתם יש נגיעה טרנדית, אבל ג'רוזלם אסטייטס זה טרנד עם קצת טרנדיות אבל המון כובד.
כן.
ורמות 360 הוא טרנד יותר חצוף, כי בדיוק כמו אנשים שקונים את הטרנדים, אז המודעות הן מדברות בשפה של האנשים האלה.
איזה תובנה מדהימה.
בת שבע, זה מביא אותי בעצם לשאלה הבאה. את אומרת, העיצוב מגיע לך, איך שאת מציגה את הדברים, אז חלקו נגיד מהרצאות או דברים ששמעת, או איך שאת אומרת מאפרת, שאת מציגה בעצם כל פרויקט לפי, את מנסה להביא לו אפיון של בן אדם. כן, אז בעצם את לוקחת את הפרויקטים של הנדלן, את אומרת, אוקיי, אז זה בן אדם סגנון יותר צעיר, והוא בן אדם יותר מבוגר, ואת ככה בעצם מתחילה לאפיין את הפרויקט, נכון? את בעצם פיתחת, מצאתם איזושהי שיטה, כאילו, ומשם אתם מנסים ליצור את ההשראה או להביא את ההשראה, זה מביא אותי באמת לשאלה הזאת, האם זה הדרך שלך למצוא השראה לפרויקטים, או יש לך דרכים אחרות, איזשהו מתודה, זה ממש מעניין אותי, האם יש לך איזשהו מתודה, שיטה שאתם באמת ככה עובדים במשרד?
קודם כל אנחנו משרד צעיר, ומאוד לא קלאסי בקטע של משרד פרסום. אני חייבת לומר שמאחוריי עומד צוות של קופי ואסטרטגיה, מאוד מאוד, נקרא לזה, מעוקצה, ועם מי שקורא את הטקסטים שלנו, שם לב שזה לא טקסטים קלאסיים, הרבה מהחוברות שלנו לא הגיעו לידיים של, אני מניחה, רוב הגרפיקאיות, מכיוון שהקהל הוא באמת ברובו או חוצניק, או גם ישראלים, אבל מהמעמד הגבוה, וכאילו, לכאורה, לא נתקלתם בהרבה ברושורים שלנו, שזה חלק, אגב, מאוד מאוד גדול בעבודה שלנו, ש... יש שם המון המון עבודה יצירתית ויפהפייה שמניחה שלא נחשפתם אליה, אבל אני אומרת, הטקסטים עשויים מאוד 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 טוב, וזה מאוד משמעותי בעיניי, אני קשה לי מאוד לעבוד עם טקסטים ברמה נמוכה, אז קודם כל הם מובילים אותי, הם עושים את הניתוח שוק שלהם, אנחנו מגישים פרזנטציות מאוד מפורטות עם ניתוח שוק ברור והכל, ואני בעצם לא עושה את עבודת המחקר הזאת לבד. אבל לגבי נושא ההשראה ששאלת, אני שמתי לב, מה שאפרת בעצם לימדה אותי בהרצאה היא לזהות שזה מה שאני עושה בלי להבין שזה מה שאני עושה. כי ברור שגם אני מסתכלת בביאנס, פינטרסט וכולי, אבל כשאני מגיעה לשם, אני מגיעה אחרי שאני כאילו כבר יודעת את מי אני מחפשת. השראה אני שואבת מהחיים ומהעולם. זאת אומרת, אם זה מאופנה, אם זה מארכיטקטורה, ועיצוב מוצר בסופר, עיצוב חללים, עיצוב כבישים, כאילו באמת, אני הולכת ברחוב ואני שואבת השראה, כי אני בעצם מסתכלת על, אם נדבר על מבנה למשל, אני מסתכלת על המבנה, אני לא רואה את המבנה כמשהו גמור, אלא אני מיד סורקת אותו כשלד, אוקיי? אם נדבר על אתרים, אז זה כמו אפיון מבחינתי. אני סורקת את האפיון של המבנה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, הם בנו פה מרובע, ואז הם רצו לשבור אותו, אז הם עשו קשת, ואז הם בחרו את הצבעים, הם העמידו אותו בזווית, הם וכולי, הם בחרו חיפויים, ואז אתה לומד את העיקרון שעמד מאחורי ההשראה של הבן אדם, אז אתה לא מעתיק, אתה לוקח השראה, וזה השראה, כי מי שיודע לקחת השראה, הוא יכול להסתכל על מודעה למשל, ואומר, אוקיי, הם חתכו פה בקווים ישרים, וזה יצר תחושה שהמודעה היא לא תופסת את כל הדף. אז הלמידה שלי היא לא ללכת ולחתוך באותה צורה, אלא הלמידה שלי היא שהיכולת לחתוך מודעה בצורה מעניינת, היא תביא תוצר מעניין, ולא תמיד זה בעצם המסקנה הראשונה של מה שאתה רואה. אבל אם אתה רואה את המודעה, ומיד אתה כאילו הופך אותה לשחור לבן, ומפרק, קומפוזיציה, טיפוגרפיה, חיתוכים וכולי, אתה בעצם לוקח השראה אמיתית. ואז אחרי שאני, כמו שאמרתי, אני מקבלת בעצם פרזנטציה מאוד מאוד מפורטת על המחקר שעשו בקשר לפרויקט, מי הוא הקהל יעד שלו ומה רמת החיים שלהם וכולי וכולי, אז אני כבר, וזה יחד עם, אני כאילו מרגישה בן אדם, אוקיי? אני מרגישה איזה בן אדם, אני מרגישה איך הוא היה מתלבש לצורך העניין, ואז אני הולכת ומחפשת השראה, וכשאני יושבת מול פינטרסט לצורך העניין, אני חושבת, זאת אומרת, אני עוברת על פינטרסט, ואני עוברת עם המחשבות שלי, ופינטרסט רק כאילו עוזר לי להעביר את הזמן עם המחשבה, וכשאני ניגשת לעבוד, אני בדרך כלל יודעת מה אני עובדת.
אז זאת אומרת, מבחינת התהליך שאתם עוברים, וגם את, השאלה שגם אם זה התהליך, בעצם השיטה שאת מעבירה גם לבנות האחרות, למצוות האחרות שאיתך, אתם מקבלות בריף, מהאסטרטגיה, מהקופי, אתם מנסות לחשוב איזה דמות, מי הקהל שלנו שאנחנו בעצם אליו רוצות לדבר, ומשם אתם מחפשות עם התובנה הזאת, עם המטה שיש לכם בראש, מחפשות את הוויז'ואל המתאים, איזה סגנונות, איזה צורות, וזה קורה בפינטרס, בביהאנס, בכאלה, זה את אומרת מצד אחד, מצד שני, את כל הזמן באורך כל החיים שלך גם, זאת אומרת, השראה מהחיים. גם סתם ככה, את מסתכלת על כל מוצר, על כל דבר שנקרא אלייך, ושואבת ממנו, מנסה להבין אותו, ואז הוא משמש לך במקום, משתלב לשם.
הוא נאגר בזיכרון, כן. אוקיי? הוא נאגר כן. בזיכרון, וכאילו, הוא פשוט צף, הוא צף כשיש צורך בו.
נשלף ברגע האמת. מדהים.
אני מאוד מתחברת, ואני אוהבת את מה שאת אומרת, שהשראה באה מכל מקום, ותמיד אני אומרת שמעצבים טובים הם מעצבים אינטליגנטים, שפשוט מסתכלים על כל דבר כלא מובן מאליו, ושואבים מכל דבר השראה, ואוהבים ללמוד ולקרוא על כל דבר, כי ההשראה מגיעה מכל מקום. וככל שהמעצב הוא יותר לומד או סקרן, את רואה יותר כיוונים והפתעות בעבודות שלו. אני כן רוצה שנייה לגעת את הנקודה שדיברת על השראה מארכיטקטורה. בארכיטקטורה יש המון המון עיצוב, בסדר? יש גם מאפיינים, ויש גם תהליכי עבודה שהם במידה מסוימת דומים לתהליכי עיצוב שלנו. ואני רוצה לשאול, שכשאתם מדברים, אם אנחנו חוזרים לנדלן, שאת ממתגת נדלן, אין לי ספק, אני רוצה רק לקבל אישור ממך, שאתם חוקרים את המבנה הארכיטקטוני של המבנים האלה, ואתם בונים על זה דברים, שפה, יש קשר בין הדברים, כי אתם מקבלים מבנים שעברו ארכיטקטורה מעוקצת, מושקעת, הם עברו עיצוב לכל דבר. אתם עושים את עצמכם, פוגשים את העיצוב שם והם משתמשים בזה או בכלל לא?
בהחלט שכן, ויותר מזה אני אגיד לך שאנחנו פוגשים את הפרויקטים בשלב התכנון שלהם, ואנחנו יכולים להשפיע גם על התכנון. בזמנו מיתגנו את מרום ירושלים לפני שמיתגנו את אסטייטס, אפילו שהם גרים על אותו שטח, אבל זה היה כמה שנים קודם, ובמרום ירושלים אפילו התערבנו קצת בחזיתות. אנחנו, אם תשימו לב, הדמיות פנים בפרויקטים שלנו, הם בדרך כלל ככה אני לפחות חושבת, לא תמיד זה בשליטה שלנו, זה גם תלוי ברמת ההשקעה של הלקוח, כי זה כסף אחרי הכל, אבל אנחנו ממש יושבים על הפסיליטיז, אנחנו בוחרים להלביש את הדירה, אנחנו לא מעצבות פנים, אבל הבוסית היא מעצבת פנים, וגם יש כמה במשרד שמבינות מאוד מאוד טוב בעיצוב, ואנחנו ממש בוחרים את התחושה שאנחנו רוצים להרגיש גם מהבתים, אם זה יהיה חסידי כבד, אם זה יהיה כזה פריקי יותר, מודרני, ותשימו לב שאם תתבוננו בהדמיות פנים, תראו שהן לבושות בצורה, בדרך כלל, שוב, אני אומרת, זה גם תלוי ברמת ההשקעה של הלקוח, כי הדמיות זה יכול להיות 30,000, וזה יכול להיות גם 100,000. אז אנחנו ממש מתערבים מהשלב ההתחלתי.
זו תובנה מעניינת, ואת יכולה להגיד לך גם שיש לכם זכות או את הפריבילגיה לעבוד בפרויקטים שיש לכם את הנגיעה למקומות כאלה. זה מאוד מרגש, וזה כיף, אני חושבת, שאתם יכולים לגוע גם פה וגם שם, ולבנות איזשהו משהו שהוא 360 מעלות במידה זו או אחרת.
בת שבע, את נמצאת במשרד, ואת עוסקת בדברים באמת הכי יפים, הכי יוקרתיים, הכי הכי שיש, ואת נותנת שם את הנשמה, כי רואים את זה באמת. כל הטקסטורות, הבדים, העצים, וזה נראה מיליון דולר. את חוזרת הבית אחרי המשרד, לאיזה בית? מה קורה לך שמה? את חוזרת לאיקאה, באמת.
טוב, אז קודם כל אני לא מזמינה אתכם הביתה שלי. אני חושבת שהשאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד חזקה לגבי כל המעצבים.
ואני רוצה להרחיב את השאלה ברשותך. איך העבודה שלך במשרד פרסום מרגיש לך, האם הוא מתנגש בערכים שלך או לא? זאת אומרת, אני לוקח את השאלה של שבי וקצת מרחיבה אותה. האם את מרגישה שאת עושה טוב עם המקצוע הזה שלך? את מוצאת משמעות וסיפוק במקום הזה? אנחנו נוגעים בכל הנושא של עבודה מול משמעות, מול החיים האמיתיים שלנו, האישיים, מול הערכים שלנו. אני אשמח שתשתפי על זה.
אוקיי, זה מבחינתי שאלה שיש בה כמה פרקים. כן. אני לא אלאה אתכם בכולם, אני אגע בכל דבר. נתחיל מהנושא של הבית שלי. אני חושבת שזה לא רק הבית, אני חושבת שיש איזשהו גבול כזה שאני בעיניי, אני נפגשת בו כשאני פוגשת מעצבות. יש הרבה אנשים שחושבים שאם יש אנשים, יש מעצבות נקרא לזה, שחושבות שאם היא מעצבת אז היא צריכה גם להיות מעוצבת. ואני לא מזלזלת בזה, כי זה יכול להיות גם נטייה טבעית. זה שנגיד אני לא מאוד במקום הזה, זה לא מצדקות או משהו, זה פשוט אופי גם. אבל צריך גם לדעת כאילו מה, איפה אתה נמצא בכל המקום הזה, לא לשכוח את עצמך, כי כאילו, נכון שאנחנו מתעסקים בבתים, את יודעת, בתים ש... מה הצחיק אותי, שהרבה פעמים שאלו אותי עם לבוסים שלי, מה, את לא מקבלת דירה בסטייטס? אז לא רק שאני לא מקבלת דירה בסטייטס, אני גם לא מקבלת את אחוזי תיווך או משהו, וגם לקח, רק עכשיו ברוך השם עברנו לדירה משלנו, ולא, היא לא נראית כמו הדמיות שאתם רואות במודעות, ממש ממש לא. וזה משום מה, אצלי זה לא מתנגש לי, למרות שכאילו ברור שיש לי מושגים. יש לי מושגים, אני נתקעת בזה, ואני לא אתלה כל תמונה בבית שלי בגלל שיש לי טעם, אבל אני לא מרגישה, דווקא ככל שאני מתעסקת בתוך החומרים האלה, את לא מרגישה כזה חיבור עמוק ליופי ול... זה סוג של כאילו, אוקיי, כאילו מי שמשוגע לדבר או מי שיש לו את היכולת. ואני אישית חושבת שכאילו צריך, בן אדם צריך לזכור מי הוא, והעבודה היא מבחינתי סוג של טכנית. כמה שהיא עבודה היא מלאת יצירתיות ונגיעה אישית בעצם, היא טכנית. אני זוכרת שכשהגשתי את העבודות שלי במגמות, כאילו כשסיימתי במנות אלי שבע, אני כאילו, לפחות מהמבט שלי, היה נראה לי שהרבה אנשים היו מאוד מופתעים מהעבודות שלי, בגלל שהעבודות שלי היו מאוד מאוד עדינות, ואני לצערי לא נחשבת בחורה כזאת עדינה. אני יותר דומיננטית, אפשר לומר ג'ינג'ית, וכאילו, אני זוכרת את ה... כאילו, איך יכול להיות שהעבודות היו מאוד בולטות בעדינות שלהן. אז זה מעניין, אני אף פעם לא חשבתי על זה אפילו על עצמי, איך זה קורה.
את בעצם את אומרת שאת מצליחה לעשות הפרדה בין העבודה שלך, שהיא באמת להתעסק באיזשהו מקום חיצוני, אם נגיד את זה בשפה שלנו.
באיזשהו מקום, הרבה יותר מאיזשהו מקום, כן?
אפשר להניח את זה גם בדירה נעה מרחיבה דעתו, והבריאות הנפשית גם של אנשים. אנשים עסוקים בכסף והכל. ואת מצליחה לעשות את ההפרדה, ואת אומרת, בבית שלי או אישית אליי, זה לא נוגע בי, אני, ועבודה עבודה, ויש הפרדה בין החלקים.
כן, בהחלט. אגב, אני מדברת עם עצמי המון, בלי השפתיים, כן? כאילו לא תראו את זה. אני מדברת עם עצמי בלי סוף. כל הזמן אני פוגשת אנשים, אמרת לעצמי, וואו, כאילו, למה את לא, נגיד סתם, אפילו שפגשתי את שבי בפעם הראשונה, התחילה להעיף לי את השכל, לדבר על זה, פגשה אותו, מכיר, מה, את לא מכירה את זה, את לא מכירה את זה, וואלה, אני לא מכירה אף אחד. חזרתי הביתה. אתה בא לי, תקשיב, אני ממש כאילו, לא יודעת, איפה
לא
אני?
לא בעניינים.
לא בעניינים, כאילו, אני לא מקצועית וזה, איך יכול להיות שאני לא יודעת כלום? לא יודעת מי זאת, לא זוכרת את השמות אפילו, כי זה לא אמר לי כלום. ואז, אוקיי, ברגע הראשון אף לי השכל, ברגע השני אמרתי לעצמי, אוקיי, לכל אחד יש את הסל ערכים שלו, את הסל נתונים שלו. מה את עושה? מה המחירים שהיא משלמת על מה שהיא עושה? או זה הסל שלה, זה הסל שלך, יש לך את הנתונים שלך, ואם אנחנו מדברים על משמעות ועבודה וכולי, אני חושבת שבתור אנשים חרדיים, אנשים שלמדו מוסר בחיים שלהם, יש לנו סל נתונים מאוד מאוד חזק להתמודדות בחיים, בכלל לא בפן הרוחני של הדברים, אלא בפן האנושי. כמה אתה בן אדם מעובד, כמה אתה בן אדם ברמה. כי אם אתה יודע למשל שאין אדם נוגע במוכן לחברו, אז אוקיי, אתה עושה את ההשתדלות שלך, אתה עושה אותה ממקום שלם, ממקום מאוזן, ממקום פנימי. אתה לא יוצא מגדריך, אתה לא נכנס להיסטריה, אתה אף פעם לא דורך על מישהו בדרך. אתה מקבל את זה שיש אנשים שמוכשרים ממך בתחומים אחרים, אתה מוכן לקבל את זה שכן, יש דברים שאני לא חזקה בהם, חד משמעית, יש דברים שאני לא חזקה בהם, אני נפגשת המון בחוסר יכולת. גם אחרי שאני 12 שנים במקצוע, אני לא גומרת להזיע ולא גומרת להיפגש בקצוות. אז אני אומרת, כן, זה חינוך לחיים, וזה החיים. ואני עוברת לקטע השני של השאלה, כשנעמי שלחה אליי את השאלות, אז היה כתוב שם, האם את מוצאת משמעות וסיפוק במקום הזה? וברגע שאני אמרתי, מה משמעות? גרפיקה, משמעות, עיצוב, משמעות?
זאת השאלה, אותה חיפשתי. אני פוגשת כל הזמן את הבנות, את הנשים שאומרות, זה כזה חיצוני, זה כזה חומרי. איפה יש משמעות בעבודה שלי? להיות מורה זה משמעות.
אז אתמול כשישבתי על השאלות, אמרתי לעצמי, מה, כאילו, רק רופא או מורה או מחנכת, רק להם יש משמעות? ואז נזכרתי באותה נקודה שהייתה בתחילת הדרך, שעבדתי כשהתחלתי את חיי העבודה. ונתקלתי בתור בחורת סמינר, הייתי בחורה מאוד מאוד שמורה, מאוד שמורה ואיכותית, החזקתי מעצמי לפחות ככה. ואז ככה יצאתי לעולם העבודה ופשוט בום, התחככתי בחיים האמיתיים, ווואלה, כי לא הייתי צריכה להתמודד. ואמרתי, ולא הייתי רגילה לכישלון, לא הייתי רגילה לכישלון בתחום רוחני, זאת אומרת, לא היה לי אף פעם התמודדויות כאלה, ופתאום אפילו, את יודעת, לא לדבר יותר מדי, לא להתלוצץ עם גברים, לא מדברת, עבדתי רק במקומות חרדים.
כן.
זה היה אני, זה לא היה הסביבה, אוקיי? וככה, חזרתי מאוד מאוד שבורה הביתה, ואמרתי, את חייבת לעזוב את מקום העבודה. את לא יכולה לעבוד בכזה מקום, תראי איזה... את לא יודעת לשמור על עצמך. ואז נפלה בי ההכרה, שאם אני לא אעשה את העבודה, אז זה לא משנה איפה אני אעבוד. אם אני לא ישנה את עצמי, אז זה, בכל מקום, בכל תחום שאני לא אהיה, אני יכולה לרדת. עכשיו, לגבי המשמעות, אז אתמול כשישבתי וחשבתי על משמעות, אז ברגע שאמרתי, זה משמעות. ברור שבגיל 50 אני לא אהיה מעצבת, אני אהיה, לא יודעת, מחנכת, יועצת, לא יודעת, משהו עם משמעות. ואז נפלה בי אותה הכרה, שבכל מקום שאתה נמצא צריך שיהיה לך משמעות. אם אתה נמצא בתור מעצב, אתה יכול, גם נהג אוטובוס יכול להיות בן אדם שמוביל אנשים ממקום למקום, נשמע מאוד מאוד חסר מטרה. קצת מטרה, בכל אופן, יעדים, אבל כאילו... מאוד עלוב, אבל הוא יכול לעשות גם המון חסדים על הדרך שלו. אז אפילו לא בפן של חסדים, בפן האישי, הפנימי שלך, איך את מתקדמת במקום שבו את נמצאת, איך את בונה את האישיות שלך, איך את מתגברת על המידות שלך. כן, זה אפילו לא קשור לעולם הדתי, אני אומרת, זה בכלל, את יכולה לראות אנשים, איזה תהליכים את עוברת עם עצמך בתוך העבודה, דווקא במקום שבו נבחרת להיות, בורא עולם נתן לך כישרון להיות מעצבת, זה לא חייב להיות חיצוני, אני זוכרת שהייתה לי מורחת שמאוד מאוד זלזלה באיזה אישה, אמרה, איך היא, קוסמטיקאית, אמרה, איך היא יכולה לעסוק במקצוע כזה חומרי? מה זאת אומרת? אנחנו צריכים את כל הבעלי מקצוע, כולם צריכים לעבוד, אז אני לא אומרת, יש עבודות שנחשבות נחותות יותר וכולי, אבל אנחנו נבחרנו להיות בתחום של מעצבות, והתפקיד שלנו הוא להיות כאלה מעצבות שמקדשות שם שמיים בדלת אמות שלהם. אני לא מתכוונת על משהו שהולך הלאה, אוקיי? לא בפרסום לרבים. אני מדברת על פשוט את עם עצמך לעשות את העבודה שמקדמת אותך אישית, שמביאה אותך לתכלית האמיתית שלך. ועכשיו לגבי הסיפוק, אני חייבת לחלק את המשמעות והסיפוק, כי סיפוק הוא הוא גם משהו רגעי, וודאי שיש הרבה מאוד סיפוק בעבודה שלנו, אנחנו עושות דברים יפים אחרי הכל, הרבה אנשים מקנים בנו.
כן. אני חושבת שבאמת יש הרבה סיפוק. הסיפוק הזה שיש בריף ואת שוברת את הראש, ואחרי זה תפצחת אותו ויוצא משהו.
את רואה את זה גם בעיניים. ואת רואה את זה,
אני תמיד מרגישה בסוף את הסיפוק, בדרך כלל.
ואני חושבת גם בת שבע, שאם את אחרי 12 שנה ועדיין יש לך סיפוק, סימן, וזה מעניין אותי, שאת עדיין עם חשק. וזה אפילו שאת עושה כל יום בעיניים מבחוץ, עוד פעם נדלן ועוד פעם פרויקט, את עדיין, זה מאתגר אותך, עדיין עם חשק, סימן שאת עושה משהו נכון, שזה עובד לך.
וזה לא מובן מאליו, ממש לא, כי את פוגשת הרבה שכבר בשלב הזה בחיים מרגישים שחוקים, וזה נושא בפני עצמו לפתח אותו, בהזדמנות קרובה שאת אומרת על שחיקה ומשמעות, וזה מאוד מסקרן אותי, אבל אנחנו נמצא לזה גם את ההזדמנות הקרובה לדבר על זה.
אני רק רוצה לומר שנכון שאני עושה את אותם דברים במשך 12 שנה, אבל כמו שדיברנו על המשמעות ועל התהליכים שאמורים לקרות לנו, אז אני לא אותו בן אדם כמו לפני 12 שנה, אז זה לא אותו בן אדם שפוגש את אותם חומרים, כי גם החומרים מתקדמים וגם אני מתקדמת, ואני אומרת לכם שאני ממשיכה להזיע כל הזמן, אני פשוט פוגשת את עצמי כל הזמן מחדש מזוויות וכאילו לפעמים אמרת לעצמי, מה את כאילו, את רצינית שאת כאילו, את עדיין לא, מה זה אמור כאילו, מה זה לרוץ לך? אז לא, 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 לא תמיד זה רץ.
זאת אומרת, זה שזה לא רץ לך, זה מה שמביא לך בסוף את האתגר ואת העיניים הבורקות עכשיו שלך.
יכול להיות שזה קשור אחד בשני. יואו, מדהים. Maybe. יואו, yeah. תודה על השיתוף. ריגשת אותי בקטע האמוני שלך ובמקום של המשמעות, כי זה לא מובן מאליו. אני פוגשת את עצמי וחברות סביב שעדיין מחפשות את המשמעות ומבולבלות. ואני מקווה שהשיתוף הכנה שלך יביא לעוד נשים לחשוב על זה. ואני רוצה לעבור מפה, למקום שאת, כמו שאני מכירה אותך מתמיד, את אישה סופר אנרגטית. את עושה מלא מלא דברים, גם וגם וגם. ואני רוצה למצוא את המקום שעכשיו היה ממש לאחרונה, חופשה כפויה לכולנו. היה קורונה, היה קורונה בפן המשפחתי, בפן של העבודה. ואני יודעת כמה קשה שנייה לעצור לנשים שהן כל כך פעילות. אז אני רוצה שתספרי לנו קצת מה היו התחושות שלך, וגם דווקא מצד השני, איך את מספיקה את הכל. מה הטיפים לניהול זמן שלך? גם שכירה, גם עצמאית, גם משפחה, גם ילדים. תספרי קצת.
אז כמו שאמרת, אני באמת בן אדם עם הרבה אנרגיות, תודה להשם. ולא הייתה לי חופשה כפויה, כי בתור בן אדם עם אנרגיות, אז אני כל הזמן מוצאת מה לעשות. וזה פשוט גם באמת, ברוך השם, עבדנו כמעט עד פסח, ואז כאילו היה פסח, בכל אופן, היה הרבה מה לעשות בבית, ואחרי זה, איזה שבוע אחרי פסח חזרנו לעבוד, אז חופשה כפויה לא הייתה לנו. ולגבי ניהול הזמן וההספקים וכולי והאנרגיות, אז אני חייבת לומר ש כמה פעמים כבר קיבלתי כאלה פידבקים מהחברות שלי לעבודה וכולי, שוואו, כאילו מה, את גם עשיתי כמה פרויקטים גדולים באופן עצמאי, גם כאילו גם את עובדת פה וגם ברוך השם יש לך ילדים והם לא נמצאים עם בייביסיטר ברוך השם, וגם בעל ובית, ואת גם מופע לפעמים, לא הרבה, אבל זה נראה לפחות ככה שיש אוכל, אז כאילו איך יכול להיות שאת מספיקה כל כך הרבה, וכאילו אפילו אחת אמרה לי שאני עושה לך לישות הדעת. אז גם קודם כל התחלתי להתבונן בעצמי מהצד, וגם התחלתי לפגוש בכל מיני דברים. אחד מהדברים זה היה שפשוט בעלי ביקש שאני לא אקח יותר עבודות פרטיות, הוא רוצה לראות איך אני מתבטלת על הספה, הוא רוצה לראות איך זה נראה. האמת שזה היה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אני ממש שיממתי את עצמי לדעת, כאילו, לא ידעתי מה עושים עם זמן פנוי, לא הצלחתי לשבת על הספה, כאילו, לא היפראקטיבית, אבל בכל אופן, זה פשוט היה נראה לי חסר תועלת, וחבל, כי בזמן הזה יכולתי לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואז, אחרי שככה איזה שבוע התבטלתי על הספה.
כאילו התבטלת, יחסית.
כן, לא, נגיד כביסה לא כזה מפתה אותי. טוב. אז זה היה בסדר, התבטלתי, ואחרי שבוע כזה, פתאום גיליתי ש יש המון דברים באוויר שלא ידעתי שאני לא מתקתקת אותם, נקרא לזה ככה, אבל הם פשוט נעלמים אם לא משאירים להם אוויר. אז נכון ש וזה מה שאמרתי לזאת שאמרה לי שאני עושה לך לישות הדעת, אמרתי לה, את יודעת, אני מתקתקת, אני קמה בבוקר, אני עובדת אחרי זה בצהריים, הילדים חוזרים, אני מקבלת אותם, הם לא נמצאים בביסיטר, ארוחת ערב, השכבה, בעלי מגיע, אנחנו יוצאים להליכה, נשמע פצצה, נכון? חוזרים מהליכה, הבחורה מתיישבת לעבוד שעתיים, שלוש, הולכת לישון ב-12, אפילו לא הולכת לישון כזה מאוחר. וגם הבית קצת, לא אגיד לכם המתוקתק בעולם, אבל הוא בסדר. נשמע ממש טקטוקים חבל הזמן, וגם מספיקה כאילו להקדיש זמן לבעל, וגם לילדים, וגם לבית, נשמע פצצה.
פנטסטי.
אבל האמת, האמת האמיתית היא, שהלב נעלם, כשאתה מתקתק זמנים, אז יש המון המון דברים שפשוט, אתה לא יודע שהפסדת אותם, אבל הם פשוט לא מגיעים. ואם לא תיתן להם את הזמן, אז פשוט הם לא יקרו. והחיים יעברו, ואתה יכול לסמן וי על הרבה מאוד מטלות, אבל אתה אפילו לא יכול לדעת מה הפסדת בזמן שתקתקת.
את יכולה לתת דוגמה שהיא לא מדי אישית, אבל משהו שאת מרגישה שהתפספס ולא ידעת אותו, והמקום להשתעמם גילה לך דברים?
דוגמה קצת קשה לי להביא, אבל נגיד בעלי אמר לי, מה התחום העניין שלך? ונראה לי שגם הייתה פה שאלה כזאת.
כן.
ווואלה, אין לי תחומי עניין, אתם מאמינים? אין לי תחומי עניין. כאילו, איך יכול להיות? בן אדם שעוסק במקצוע היצירתי, נשמע שהוא סופר, כאילו, אמור להיות עם מלא תחומי עניין וזה. אין לי תחומי עניין, כי עוד אין לי את הדקה לחשוב מה הייתי רוצה לעשות בזמן הפנוי, וכשמגיע בין הזמנים, ואני לוקחת איזה שבוע חופש, ואני כמעט הפעם לא לוקחת חופש, אני לא יודעת מה עושים עם החופש הזה.
אני חושבת דפוך בצבע, אני חושבת שיש לך המון, גם לאורך השיחה, יש לך המון תחומי עניין, אני חושבת שאת לא שמה לב, את אוהבת מאוד ארכיטקטורה, אופנה, את המון מתבוננת, המון מנתחת. אני חושבת שיש לך המון תחומי עניין, היסטוריה, אני רואה עיצוב, את מנתחת, את מעניינת, את חוקרת, את אינטליגנטית, אולי לא הגדרת את זה בתור תחום עניין.
זה בדיוק הבעיה, שמכיוון שלא היה לי אפילו אוויר, לא הצלחתי להעביר את זה למשהו שכאילו אני באמת יכולה להתמנות ממנו סתם, בלי לקבל על זה כסף, בלי, לא יודעת, סתם לעשות משהו שכיף לך לעשות. נגיד עכשיו החלטתי שאני בעבודה, אני מורידה יום ואני מתחילה לנשום, ובעלי אומר, נו, אז מה את רוצה ללמוד? אתה לא, מה זה אומר, אני רוצה ללמוד, אני לא רוצה לעשות כלום, יום שלם, כלום לא רוצה לעשות עכשיו, חצי שנה, כלום.
השתקה.
אני מניחה שבחצי שנה הזאת אני אגלה שאני רוצה לעשות הרבה מאוד דברים. אבל פשוט עד היום, מכיוון שתקתקתי כל כך הרבה, באיזשהו מקום אני חושבת שעם כל הסיפוק והמשמעות שדיברנו עליהם ושהם קיימים, שאחרת בלעדיהם אין חיים כנראה, אבל חסר איזשהו מקום של נגיעה אישית שלי, בשבילי.
וואו.
ואני כאילו עכשיו, אחרי כזה 12 שנה, פתאום אני גם מסתכלת על אנשים סביבי שעשו דברים, אפילו נעמי וגם שבי, אני אומרת לעצמי, את מוותרת על עצמך, כאילו הלכת יותר מדי חזק עם הקטע של כאילו לעבוד, לפרנס וכולי, הכל בסדר, ואת גם עושה משהו כאילו לא כזה מכני וטכני וכולי, אבל משהו בעצמך נעלם פה, ושוב, אם לא תתני לזה זמן, לא תדעי מי הוא אפילו ומה הוא, לא תפגשי בו.
אני חושבת שאת מביאה פה תובנה מדהימה. אני חושבת שהיה שווה כל זה שהגעת מרחוק. אז אני רוצה להודות
יודעת,
לך.
את יודעת, רק יוסיף לזה עוד משהו קטן, שיצא לי לקרוא איזה שהוא, מכירות את המדורים האלה ששוחרים שאלות לעיתון והכל, והייתה שם איזו אישה שהייתה חיתנה כפות הילדים, והיא הרגישה מאוד מאוד מתוסכלת, היא כל כך הרבה השקיעה בהם והכל, והילדים כאילו יש להם את החיים שלהם בעצמם. אז לצערי אני לא יכולה להגיד שהילדים שלי ברוך השם מושקעים ומטופלים והכל, אבל הם לא כאילו, אני לא יושבת רק מסתכלת עליהם כל היום,
מצפונים.
אבל זה לא שנראה לי שביום שהם התחתנו בעזרת השם איתו ובזמנו אני אשאר בלי כלום, אבל נניח, והיה מצב כזה שפשוט לא הייתי צריכה יותר לעבוד, וברוך השם הילדים כבר היו גדלים ומתחתנים, יכול להיות שהייתי מוצאת את עצמי פשוט כאילו סוג של בהתחלת החיים, כאילו בואי גברת, לא נפגשת בעצמך עד היום, כאילו איפה היית? ואני לא חושבת שזה מהותי ומשמעותי וזה צריך ממש זמן, ואני לא מדברת פה על משהו מהפכה. זאת אומרת על זה שבאמא, אישה חייבת לדאוג לעצמה, בשביל שהיא תהיה בשביל כולם, היא חייבת שיהיה לה את את הקרקע ככה שהיא רק שלה, היא לא יכולה להיות תלויה המשמעות שלה לא יכולה להיות תלויה בזה שהיא מפרנסת, בזה שהיא האימא, שהיא מספקת אוכל לכולם, ושהיא עושה כל מה שצריך. לא, יש לי עוד משמעות שהיא אני, והביטוי העצמי שלי, אני לא כל כך אוהבת את הדיבור על התפתחות אישית, והביטוי אישי, הביטוי האישי שלי בעיניי לפחות הוא החיים עצמם, הבית, הילדים, המשפחה, כן, זה חלק מהביטוי האישי, אני לא מחפשת ביטוי עצמי בחוץ, קריירה או כאלה דברים, זה לא מעניין אותי. אבל אני אומרת, כן, משהו לעצמך, וזה יכול להיות קטן ואישי, ולא כזה מהפכני, אבל כן משהו שעושה לך טוב, משהו שנוסח בך אנרגיות, משהו שמפתח אותך, כי אם לא, אז את יודעת מה? גם כאילו, גם בשביל הבעל, גם בשביל הילדים, איפה את? וגם ברגע שאת יודעת לעשות את ההפסקות האלה בחיים שלך, ואת יודעת להטעין את עצמך, אז יש לך המון אנרגיה שאת שואבת מהחיים עצמם. יש אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה, וכל שבוע הם צריכים חופש, הם יוצאים לנופש פה, יוצאים לנופש שם, צריכים לטוס לחול, כי באמת החיים עצמם הם פשוט לא חיים אותם. אבל אז הם נוסעים לנופש של שבוע, והם חוזרים מהנופש הזה, והם כבר צריכים לנופש עוד פעם. אבל אם אתה יודע לעשות את העצירות שלך בחיים, ואתה יודע לקבל אנרגיה מהרגעים הפשוטים שלהם, ובאמת מפשוט למלות את עצמך, אז אתה לא צריך הרבה נופש. גם גלידה זה טוב.
וואי, בת שבע תקשיבי, כמה שאנחנו מכירות, אבל התובנות, עשית לנו קצת סוויץ' בלב, אני חושבת.
כן, אנחנו לקראת שאלה האחרונה, אפשר?
בהחלט.
תקשיבי, אנחנו צריכות תמונת רקע לפרק שלך. לקראת סיום, אנחנו רוצות שתבחרי תמונה לפרק שלך, איזה ויז'ואל שתבחרי, משהו שאת מזדהה איתו, מתחברת, ואם תרצי לשתף אותנו, למה בחר?
וחשבתי על בבושקה, סתם אני מאוד אוהבת בבושקה, אבל גם כמו שדיברנו כאן וככה יצא להעלות את זה, אפילו שלא חשבתי שזה כזה יבלוט על האימא, כי מעבר לזה שאני אימא, כמו שאמרתי, יש אותי, וחייב להיות לזה גם מקום בפני עצמו, אבל לבבושקה יש המון המון משמעויות, וכל אחד יכול לקחת את זה לאלף מקומות שהוא רק יכול. הבבושקה מכילה בתוכה המון. כשאתה פותח, אני חושבת אם נדבר על הפן המקצועי יחד עם הפן האישי, שאתה יודע, בהתחלה זה נראה לך משהו שלם כזה, את מסיימת את הלימודים, את מרגישה מוכשרת, את אחת הטובות במסלול, את נכנסת לעבודה, אפילו יסידו לך עבודה ככה ממש מהר, ווואלה, אני ממש במקום טוב. ואז ככה מתחיל ככה להיפתח, ו מגיעים לעוד איזשהו רובד פנימי וכאילו מתקדמים קצת. אמנם פה זה הולך ונהיה קטן, אבל נגיד שזה היה הולך ונהיה גדול. ועוד פעם את חושבת שאת במקום ככה, את אומרת לעצמך, וואלה, אני עוד פעם ככה, עכשיו אני באמת במקום בטוח, אני יושבת ככה עם שתי רגליים על הקרקע. ואז עוד פעם דברים מתחילים להיסדק, וכל שלב כזה, את כאילו בעצם דברים שחשבת שהם שלך, שכבר קנית אותם, שאת כבר ממש ממש, אין לך ספק בכלל שהם חלק ממך, מתחילים ככה לחרוק, ואת צריכה פשוט לקנות אותם מחדש. אולי עוד מעט אתן דוגמה כדי שזה יהיה יותר ברור. ואז כשאת קונה אותם בפעם הנוספת, הם נהיים באמת שלך, הם נהיים באמת חלק ממך, ואת עוברת כאילו, את פשוט עולה מדרגה. אני נתקלתי בזה בקטע, נקרא לזה הרוחני, שפשוט, כמו שסיפרתי לכם בהתחלה, יצאתי לעולם העבודה, הרגשתי מה זה כאילו בחורה טובה, חבל הזמן. ואז באתי לעולם העבודה ואופס, דברים מתחילים לחרוק, כל מיני דברים שחשבתי שבכלל, כאילו אני, בכלל לא שאלה עליי, כאילו הדברים האלה, והייתי צריכה, הרגשתי כמו שמישהו פשוט זורק את כל הסל שלי, ואני צריכה להתחיל לסוף מחדש. התחלתי לסוף מחדש, ולא הכל חזר להיות ככה שמור ויפה כמו שהוא היה, אבל מה שחזר היה שלי, באמת שלי.
אז יש לי גם סלוגן, לגלות את עצמך כל פעם מחדש.
לא קלישאתי בכלל.
לא?
תודה, תודה בת שבע. תודה שטרחת להגיע, ואני מאוד מעריכה את הגילוי לב ואת השיתוף שהוא כנה, שהוא לא רק בא לספר אני ואני ואני, ויש לך המון אני ואני ואני, כי יש לך הישגים מדהימים גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית. שיתפת אותנו בדילמות שלך ובחשיבה שמאחורי הדילמות, וזה מה שתמיד זה פותח את הראש וגורם גם לאנשים לחשוב. אז אני רוצה להודות לך.
אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהזינה והייתה איתנו עד עכשיו. ואני רוצה להזמין אתכם, אם יש לכם משהו להגיב, לשאול, להוסיף, גם לנו או לבת שבע. פה בהמשך העמוד, למטה תרדו, יש אזור תגובות. אתן מוזמנות לכתוב לנו או לשאול. נבקש מבת שבע להיות זמינה בשבוע הקרוב ולענות פה לשאלות, אם יהיה לכם שאלות ספציפיות אליה. זהו, ותודה רבה לכם. תודה לבת שבע. וניפגש בפרקים הבאים.